תורת משה ותורת אהרון מופיעות בתורה כשתי תורות כביכול. בפרשת בו נאמר, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה, דברו אל כל עדת בני ישראל. מה זאת אומרת דברו? רש"י מביא בשם חז"ל שהקדוש ברוך הוא היה מייחד את דיבורו על משה וגם על אהרון, ואהרון היה שואל את משה מה שמעת, ומשה שואל את אהרון מה שמעת, ותורה יוצאת מבית שניהם שהיו חולקים כבוד זה לזה. גם בפרשתנו, הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. רואים שמסירת דבר השם אל האומה נעשה על ידי תהליך כפול, משה ואהרון. והשאלה היא, מה רצתה ההשגחה העליונה בכך שהיא מסרה את התורה דרך שני אנשים? באופן ראשוני אפשר לומר, משום שלא ייתכן שאדם אחד יתפוס את כל מלוא הדיבור, יהיה אדם גדול כמשה, משום שריבונו של עולם כולל את כל הדעות כולם, הוא תמים דעים, ולא ייתכן שדעת אדם תכלול את כל הדעה האלוהית. יש בזה היגיון, והדברים מזכירים קצת את דברי הרמב״ם במורה נבוכים, כשהוא בא להסביר את עניין הקרובים שהיו במקדש. יש במקדש, בקודש הקודשים, מעל ארון הברית, שני קרובים מזהב. שואל הרמב״ם, מדוע שניים? כן? עצם השאלה של הקרוב, כן? דמות גשמית, זה גם שאלה של עצמה. אבל מדוע התורה ביקשה, הצוותה, שיהיו במקדש שני קרובים ולא הסתפקה בקרוב אחד? אומר הרמב״ם, כי אם היה קרוב אחד היו חושבים שהוא האלוה. ברגע שיש שניים ברור לכולם שאין אחד מהם האלוה, אלא שיש אלוה על גביהם. כלומר, דווקא הקרובים, הציור הזה של שני ילדים, ילד וילדה מסתכלים זה על זה באהבה, זהו הציור המונע מנפש האדם את העבודה זרה. לכן התורה צוותה שיהיו שניים, וייתכן גם משהו מעין זה יש במסירת התורה על ידי שני אנשים. זה שצריך גם משה וגם אהרון, זה בא לומר שמשה איננו אלוה, כיוון שהוא זקוק גם לאהרון. אבל עדיין הדברים אינם ברורים, כן? מי הם משה ואהרון, והאם יש משמעות, או יותר נכון, מהי המשמעות של השונות של הכלי האנושי בין משה לאהרון? כן.
אני לא דווקא מתבטאת בכל מיני כוחות, הם נפרדים אחד מהשני,
וכל מתבטאים כנישור
דיונות.
זאת אומרת,
השאלה שהלמיות תהיה קשה כזה, זה. אתה שואל את הרבה, זה משהו.
לא הבנתי למה.
הלמיות היא תורה שמאמינה בכוחות שכולם מלולים אבל
מפרדים. אז
אם אנחנו מפצלים פה את ארבעת דבר השם
לשניים,
אז אנחנו רק
מקבלים את זה יותר להפך. כלומר, אתה שואל, אם אנחנו מפצלים את דבר השם לשני גורמים, אנחנו מגבירים את החשיבה האלילית. ההפך. כי זה בא לומר שהאלוהות איננה מכילה את דברה על אדם אחד אלא על שניים. זאת אומרת שהשם הוא אחד באמת. צריך להבין מה זה מונותאיזם עברי. יש חשיבה שאומרת, זה החשיבה המוסלמית למשל, שהמשמעות של האמונה באל אחד היא שיש רק אחד שהוא אלוה. כלומר, אם נשאל את המוסלמי, כמה אלים יש לכם אתם המוסלמים? אז המוסלמי יתחיל לספור, יגיד רק רגע, נחשוב, נספור, יצא לנו אחד. כן? כלומר, זה מספר האלים שיש למוסלמי, יש לו רק אחד שהוא אל. מה שתורת משה אומרת, היא לא שוללת את זה שיש רק אחד שהוא אלוה, אבל היא מתקדמת הלאה ואומרת שאותו אחד שהוא אלוה הוא גם אחד במהותו, וזאת אומרת שהוא מאחד את כל גילויי החיים שיש. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא יתגלה רק במידה אחת ממידותיו, זה כבר עבודה זרה. רק מידת החסד זה עבודה זרה, רק מידת הדין זה עבודה זרה, חסד ודין זה אמונת הייחוד. מובן? כלומר, לכן הוא נקרא בצד הקדמונים אחד, יחיד ומיוחד. הוא אחד במספר, יחיד שהוא מאחד את כל הכוחות ומיוחד על עמו ישראל. בסדר? ולכן מוכח להיות שיהיה גם משה ואהרון. מה שאנחנו צריכים לברר, במה שונים כל כך משה ואהרון? לכאורה היה, אם כבר רוצים ככה, אז אפשר למסור את התורה על ידי משה ובלעם, כן? אם רוצים באמת הפכים. בואו, אלא שזה לא מדויק. בלעם, אפשר לומר, זה הצד האפל, זה הצל של משה. לא קם נביא בישראל כמשה, אבל קם באומות והוא בלעם בן באור. אז אם כן, בלעם זה עוד לא הופכי ממש למשה, זה כאילו ההשתקפות של משה אצל אומות העולם. אבל משה ואהרון הם באמת הפכים זה לזה. אני צריך להבין במה. כדי להבין את ההבדל בין משה לבין אהרון, יש לחפש איפה ציירה לנו התורה, איפה מצאנו בתורה תיאור של נפשו של משה, ואיפה יש תיאור של נפשו של אהרון. תיאור של נפשו של משה יש, זה מפורש בתורה. מפורש בתורה בספר שמות פרק כ"ה, נאמר שם, ככל אשר אני מראה אותך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הראה לנו את משה. כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, וידבר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן וכולי וכולי. שם יש 13 דברים. בסוף, ועשו לי משכן, קצת, אני ממש מבולה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך. זאת אומרת, הציור של המשכן, מבנה המקדש, זה תיאור של הנפש של משה. ככל אשר אני מראה אותך. למי אני מראה אותך? לאחרים, כמובן. אפשר גם לפרש מראה אותך כמו אני מראה לך. זה גם אפשרות. אבל העברית סובלת את שני הכיוונים. העברית סובלת גם ככל אשר אני מראה אותך, שהקדוש ברוך הוא מראה את משה לאחרים. איך אני מראה אותך? את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו. וכן תעשו שתהיו כמשה. הרי נאמר, ועשו לי מקדש. כלומר, הם צריכים לעשות את עצמם מקדש לי. ושכנתי בתוכם. זה ההוכחה שהמקדש נמצא בהם. כשיר המפורסם בלבבי משכן אבנה. כן? כלומר, אם אתם בונים את המשכן כראוי, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני שוכן בתוך כל אחד ואחד מכם. זאת אומרת שהאדם מישראל יכול להיות משכן לשכינה. הוא יכול להיות דומה לאדם אחד שהוא כבר כזה, והוא משה. האמת היא שדברים אלה נאמרו במשנה במסכת ברכות. במסכת ברכות נאמר שאם אדם מתפלל בחוץ לארץ, שזה כבר פשלה, הוא צריך להתכוון כלפי ארץ ישראל. היה בארץ ישראל, יתפלל לכיוון ירושלים. היה בירושלים לכיוון הר הבית, בהר הבית לכיוון העזרה, אם בעזרה לכיוון בית הכפורת, ואם הוא מול בית הכפורת, כלומר בתוך בית קודשי הקודשים, אז לא, לכיוון בית קודשי הקודשים, ואם הוא בית קודשי הקודשים, כעיקרון כהן גדול ביום הכיפורים, יתפלל לכיוון בית הכפורת. נמצא כל ישראל מכוונים למקום אחד. וההלכה מוסיפה במשנה במסכת ברכות, אם אדם נמצא במקום שהוא איננו יודע איפה הוא, הוא לא יודע אם הוא בחוץ לארץ או בארץ ישראל, הוא לא יודע אם הוא במקום בית המקדש או אם הוא במקום אחר, הוא לא יודע איפה, הוא לא יודע איפה הצפון, דרום, לא, שכח הכל, בלבלו אותו, סובבו אותו, הוא לא יודע איפה. המשנה אומרת יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. שוב, לא מובן, אם הוא לא יודע איפה בית קודשי הקודשים, איך הוא יכוון את ליבו לשם? אלא אומר רבנו יונה שהכוונה שהוא יכוון, שהלב שלו זה בית קודשי הקודשים, מכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. כלומר, זה סימן שאדם הגיע לסיטואציה כזאת שבה אין לו נקודת ייחוס גיאוגרפית, אז הוא מוכרח למצוא את בית קודשי הקודשים שבלבבו. מצב של בדיעבד, אבל גם הוא קיים. אז אם אנחנו חוזרים לדברי התורה בפרשת תרומה, יוצא שמבנה המשכן כפי שהוא מתואר בפרשת תרומה הוא הנפש של משה רבנו. ודבר מפתיע יש בפרשת תרומה. בכל פרשת תרומה שמו של אהרון איננו מופיע. זאת פרשה מושית מובהקת, לגמרי של משה. זאת תורת משה, פרשת תרומה. פרשת תצווה לעומתה מפורסמת בהיעדר אחר. שמו של אהרון אמנם מופיע, שמו של משה נעלם מן הפרשה. כלומר, התורה פה רצה להדגיש, יש מקדש המתאר את נפש משה ויש מקדש אחר לגמרי המתואר בפרשת תצווה המתאר את נפש אהרון. זה שמבחינה טכנית זה נמצא באותו מקום שני המקדשים, זה לא עושה את זה למקדש אחד. יש מקדש משה, מקדש אהרון, ובמובן מסוים זה לא אותה התגלות אלוהית, ובמובן עוד יותר מסוים זה אפילו לא אותה תורה. וכאן יש להבדיל בין תורת משה לתורת אהרון, ולדבר הזה יש השלכות רבות כמובן. מה יש במקדש משה? בפרשת תרומה אנחנו מוצאים שם קרשים ואדנים, מצופים זהב ואדנים מכסף, ויש שם גם פרוכת שמבדילה בין בית קודשי הקודשים לבין הקודש. יש עוד פרוכת שמבדילה בין הקודש לבין החצר. יש עוד פרוכת במסך שער החצר. כמו כן אנחנו מוצאים שם עמודים ויריעות המקיפים את חצר המשכן. כך שאפשר לומר המשכן של משה בנוי משלושה חלקים: קודש קודשים בפנים, מסביב לו אחד, מסביב לו עזרה. איזה כלים יש שם? בתוך בית קודשי הקודשים ארון הברית וקרובים, בתוך הקודש מנורה ושולחן, ובחצר מזבח. זהו מבנה הנפש של משה. זה נפלא. זה בא לומר שבחלק החיצוני, בחצר של הנפש, שם נעשית העבודה של המעשים, טהרת המעשים. זה המזבח. אחר כך נכנסים יותר פנימה בחדרי הנפש. יש החוכמה והכלכלה, מנורה ושולחן. ובמעמקי הנפש היותר פנימיים, שם נשמע דבר השם מבין כנפי הקרובים, או השכל העליון. זהו, אם אדם מצליח לבנות כך את מבנה הנפש שלו, הוא כמו משה. מה אין במקדש של משה? קודם כל, אין כהנים. אם אדם נשלט על ידי אור השכל, אין הוא זקוק למתווך בינו לבין האלוהות. דבר ראשון. יש עוד דבר שחסר במקדש של משה, אין כיור. אין כיור. בשביל מה צריך כיור? בשביל טהרה. אדם שאור השכל מאיר בו הוא טהור מלכתחילה. דברי תורה אינם מקבלים טומאה. כך נפסק גם להלכה, שאדם מותר לו ללמוד תורה גם במצב של טומאה, משום שנאמר הלא דברי כאש נאום השם. מה אש אינו מקבל טומאה? אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה. לכן אין צורך במקדש של משה שיהיה כיור. עוד דבר אין שם, אין בגדי כהונה. הבגד למדנו לפני כמה שבועות את הנושא הזה. הבגד בא לשקר קצת, בא לעשות רושם, לפעול על הדמיון. מי שנשלט על ידי אור השכל איננו זקוק לתכסיסי דמיון. ובאמת נאמר בחז"ל שמשה היה נכנס לבית קודשי הקודשים בלי בגדי כהונה, היה נכנס בחלוק לבן ללא אמרה. אמרה זה מכפלת, לא הייתה מכפלת בבגד של משה, כלומר בגד פשוט. ויש עוד דבר שהיעדרו בולט במיוחד במקדשו של משה, אין מזבח כתורת. מזבח החיצון יש, מזבח הפנימי אין. זאת למה? באמת מפתיע. כלומר, אין עבודת הריחות. הריח גם כן מטשטש את נפש האדם. אבל יש כנראה משהו קצת יותר עמוק. הקטורת אפשרית רק בעולם שבו יש חטא. הרי נאמר בהלכה שאם חיסר אחת מכל סמניה, חייב מיתה. קטורת אסור שתהיה חסרה. ואחד מסמני הקטורת הוא החלבנה. חלבנה זהו תבלין שריחו רע. אומרת הגמרא, משום שהוא מכוון כנגד הרשעים. רשעים שבעם ישראל הם דומים לחלבנה. אבל כשמצרפים את החלבנה לתבלינים אחרים, כשהוא מוקטר, נשרף יחד עם האחרים, אז ריחו הרע הופך להיות ריח טוב. ככה רשעים, אם הם בכלל ישראל, הם בעצמם מתארים ומתקנים. זאת אומרת שכדי שיהיה מזבח כתורת צריך בכלל שיהיו רשעים בעולם. בעולמו של משה אין רשע, אין חטא. אדם הנשלט על ידי אור השכל איננו חוטא נגד רצון השם. כלומר, המקדש של משה הוא מקדש לאנשים אבסולוטים, צדיקים גמורים. זה מקדשו של משה. כמה אנשים יכולים לשרת במקדש כזה? יש להניח שאולי אחד, משה. אבל אחרים שאינם כמשה, יש להם איזשהו קושי. לא מפני שדווקא חוטאים, אלא מפני שאפשרות החטא קיימת. יש אפשרות, הדמיון גורם לאדם שאולי יחטא. ולכן צריך שיהיה מקדש נוסף עבור החוטאים הפוטנציאליים. שלא לדבר על החוטאים בפועל, שגם הם צריכים מקדש. המקדש השני הוא המקדש של אהרון. ובאמת, במקדש של אהרון אנחנו רואים מרכיבים נוספים שפועלים בנפש. אנחנו רואים בגדי כהונה עם הרבה כבוד ותפארת, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. כלומר, יש צורך שיהיו בגדים העושים רושם, הפועלים על הדמיון. כי כאשר האדם נשלט על ידי דמיון מתמה, אי אפשר להשתחרר מן הדמיון התמה על ידי שכל טהור. מוכרחים להשתמש בדמיון קדוש, כי דמיון נלחם בדמיון. ולכן אהרון פועל בשיטה פדגוגית כזאת. הוא לובש בגדי פאר. בגדי הפאר פועלים על הנפש השבויה בדמיון, וכדרכה של הכהונה בכל הדתות כולן, להבדיל. כן? וכפי שגם בימינו אנשים לפעמים שלא למדו תורה מתרשמים שאדם מסוים הוא רב גדול בגלל הבגדים שהוא לובש. כאמור, תולה ארץ על גלימה. זאת אומרת, זה השיטה של אהרון. זה בשביל מי שהדמיון שולד. ובדמיון שבמקדש האהרוני יש הרבה רוח הקודש, ויש גם ריח הקודש של הקטורת. דווקא מזבח הקטורת מופיע בסוף פרשת תצווה כדי להפרידו מפרשת תרומה. אחרי תיאור הבגדים התורה טורחת פתאום להכניס את מזבח הקטורת, כאילו נזכרו ברגע האחרון. זה בא לומר שזה משהו מיוחד לתורת אהרון. ושם נאמר, והקטיר עליו אהרון מדם חטאת הכיפורים אחת בשנה. כלומר, זה המקום הראשון בתורה שמוזכר יום הכיפורים בכלל. הרי בפרשת משפטים כבר נאמר, שלוש רגלים תחוג לי בשנה. פסח, שבועות וסוכות, זה כבר מוזכר בפרשת משפטים, אבל שם אין זכר ליום הכיפורים. כאן מופיע לראשונה האפשרות שיצורך לחפר, שלא לדבר גם על כיור ועל כהנים וכדומה. עכשיו, זה אפשר לומר, זה תורה אחרת לגמרי. מה?
אדם הנשלט על
דמיון, הכוונה
על
דמיון
של
האור? לא, אדם הנשלט על ידי הדמיון זה אדם הנשלט על ידי הדמיון בכלל, והוא זקוק לדמיון של אהרון כדי לצאת מזה. ודאי, וצריך להבין מה הייתה התורה אם היה רק תורת אהרון ולא תורת משה. הרי לכאורה, אם זה נכון מה שאני אומר, שאהרון בא לטפל בחטא, הרי מכיוון שאין אדם בלא חטא אולי, אז היה מקום לוותר על תורת משה שתהיה רק תורת אהרון. אבל אז היה יוצא לנו משהו מאוד מיוחד, מאוד מוזר. היינו אז מסיקים מסקנה כזאת, שכל הקשר עם האלוהות, כל מה שמכונה החוויה הדתית, זה בנוי על הצורך לחפר על חטאים. כביכול האדם הדתי היה אומר לעצמו, איזה מזל שיש לי חטאים, כי עכשיו אני יכול לגשת לאלוהים. ואפשר באמת לבנות תורה יהודית על יסוד ההבנה הזאת. קוראים לזה נצרות. הנצרות בעצם לקחה את כל תורת היהדות והפנתה אותה למרכיב אחד בלבד של נפש האדם, האשמה. הצורך לחפר על החטא הוא העילה לעבודת האלוהים. כן, מה אתה אומר?
למה שישאל, איזה כיף שיש לי
חטאים?
איזה כיף שיש לי
מגדש,
בגלל שיש
לך חטאים. כן, זה אותו דבר. זאת אומרת, המקדש בתפיסה כזאת משמש לכפרת החטאים. וזה ציור מאוד פסימי. הייתי אומר אפילו ציור אלילי במידה מסוימת. הרי תורת משה אומרת את ההפך. מלכתחילה אנחנו מניחים שאתה צדיק. מלכתחילה הצדיק הוא הניגש לעבודת האלוה. מי שאין בו חטא. גם אם חטאת, יש אפשרות לכפר. כן.
איך הייתה האפשרות שמשה הוא חטא כמה פעמים, ואם אמרת שוב
פרט, זה מאוחר יותר. החטא של משה, זה מאוחר יותר. בזמן שהוא הקים את המשכן, עוד לא היה חטא.
אם הוא היה שונה מהארון, כלומר שהוא לא היה יכול לחטוא, כלומר היה בו...
לא אמרתי שהוא לא יכול לחטוא. האידיאל של עבודת אלוה אצל משה, הוא בנוי על הצדקות מלכתחילה. משה הוא אדם אבסולוטי, הוא מניח מלכתחילה שאתה בסדר, אחרת לא צריך כל מיני גופים כהניים בינך לבין האלוהות. זה הנחת היסוד של משה. אגב, גם במסכת סנהדרין נאמר הדבר הזה, שזאת הייתה מחלוקת בין משה לאהרון, מה עושים כשיש שתי עגלות במעלה בית חורון. יש עגלות, מה זה מעלה בית חורון? זה מקום צר בהר. אין מי שמכיר, זה עד היום הזה קיים. יש שתי גאיות משני צדדים, והדרך עולה על השפיץ, ואם יש עגלה שבאה מצד אחד ועגלה שעולה מהצד השני, יש בעיה, איזו עגלה תעבור קודם, איזו צריכה קצת לרדת כדי לתת, לפנות את המקום לאחרת. אז טוב, יש הלכות, אם יש אחת שהיא כבדה יותר מהשנייה היא קודמת, וכל מיני דברים כאלה. אבל מה נעשים, זה שתי עגלות בדיוק אותו דבר, אותם סוגי אנשים וכו'. אז אהרון, כך אומרת הגמרא, אהרון היה מציע לעשות פשרה. תעשו פשרה ביניכם. אחד ישלם לשני, קצת זכות מעבר, אני יודע מה, משהו כזה. ומשה היה אומר, ייקוב הדין את ההר, מכאן הביטוי. זאת אומרת, שלא יוותרו, בסוף ההר יצטרך להסתדר עם העגלות. כן? הרי אם הדין הוא ששלם צודקים, אז הדין ייקוב את ההר, יהיה נקב בהר, ויהיה אפשר לעבור. ככה דעתו של משה הייתה. זאת אומרת, שמשה רואה את העולם, לכתחילה, העולם האבסולוטי. אהרון רואה את המציאות, נאמר, האדם שכבר נפל במדרגתו, ואז הוא משתדל להוציא אותו משם.
ככה, איך משה מתפלל בשביל
המסעד, חטא העגל? אז זה בדיוק חטא העגל, אנחנו רואים שמשה יורד מנהר, ודווקא הוא הורג שם 3,000 אנשים. למעלה הוא מסנגר, למטה הוא קשה. וכאן באמת היא השאלה, מה תהיה האסטרטגיה שצריך לנקוט בה, מבחינה חינוכית, כלפי החוטא? השיטה של משה תהיה, אין ויתור לחטא, אין היתר לחטא. ומכיוון שאין היתר, צריך להציב רף גבוה, צריך להציב איזשהו אידיאל, ועל האדם להשתדל לצאת מן החטא ולעלות אל האידיאל. השיטה הפדגוגית של אהרון היא הפוכה לגמרי, וזאת שיטה שאם היינו רואים אותה באופן מבודד הייתה נראית לנו קצת מוזרה, שצריך לרדת למדרגה של החוטא, להשתתף עמו ולהעלותו משם. ואת זה אנחנו רואים למשל בחטא העגל. משה יורד מן ההר, שואל את אהרון, תגיד, למה עשית את זה? אומר אהרון, אני מתמצת את מה שהוא אומר שם, הוא אומר, תראה אחי היקר, הם ביקשו, ומכיוון שהם ביקשו אז עשיתי. זה בדיוק זה מה שהוא אומר, נכון? הם אמרו, עשה לנו אלוהים אשר יכול לפנינו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. והוא אמר לי, מזהר התפרקו והתנו לי, והשכיחו באש, ויצא העגל הזה. מה אתה רוצה? ומכיוון שהם ביקשו אז עשיתי. והתורה איננה באה בטענה אל אהרון על הדבר הזה, כן? ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. משמע שכלפי אהרון עצמו אין טענה, הם עשו את העגל שעשה אהרון. ואי אפשר לומר שאהרון חלילה פחד מן המוות. יש בחז"ל שהוא ראה, וירא אהרון, מה ראה? ראה את חור, חור בנה של מרים, שניסה להתנגד לעגל והרגו אותו. ומכיוון שראה את חור הרוג, החליט לעשות את העגל. מה אכפת לו לאהרון למסור את נפשו על קידוש השם? שגם הוא יהרג, מה יש? אלא הוא הבין שאם גם הוא יהרג, יישאר העם ללא רועה. לכן היה מוכרן לוותר על המדרגה הגבוהה של מיטל קידוש השם כדי להציל את העם. שיטה אחת לגמרי. ואת זה מצאנו בדומה ברבי נחמן מברסלב, שיטה כזאת במעשה בבן המלך שחשב את עצמו הינדיק. הינדיק זה לא שגריר, זה הודו, תרנגול הודו. תרנגול הודו מסובר, אם כן, שם, שזה מסיפורי רבי נחמן ברסלב. היה בן מלך שהשתגע, חשב שהוא תרנגול הודו, ומכיוון שהוא חשב שהוא תרנגול הודו, הוא פעל באופן כזה. זאת אומרת, היה בלי בגדים, במחילה, והיה אוכל כל מיני חתיכות בשר נע שהיו זורקים לו מתחת לשולחן, והיה עושה קולות של תרנגול הודו. ולא הצליחו לרפא אותו, עד שהגיע רופא אחד, אמר למלך, אני אטפל בזה. הרופא התפשט, גם הוא ירד מתחת לשולחן, ואז הבן מלך אומר, גם אתה תרנגול הודו? הוא אומר, כן, גם אני תרנגול הודו. ואכלו ביחד, שיחקו ביחד. ואחר כך אומר לו, התיידדו. אז אומר לו הרופא, תראה, אפשר להיות תרנגול הודו ואפילו לשבת על כיסא. ואז הוא יושב על כיסא. הוא אומר לו, זה מוצא חן בעיניו, אבל זה אפשר להישאר תרנגול הודו ולבוש בגדים, לובשים בגדים, נשארים תרנגול הודו. אפשר להיות תרנגול הודו ולאכול מרק וכו'. עד שבסוף הוא חוזר להיות בן המלך כשהיה. אפשר לומר שזה מין דגם של השיטה של אהרון. משה בכלל לא בשיטה הזאת, לא מקבל את זה, פוסל את זה. הוא יורד מן ההר, אומר, מי לשם אליי? יאספו אליו כל בני לוי, הורגים 3,000 איש ביום אחד. שיטה אחרת קצת. כמובן, כשמשה עומד לפני השם, הוא מסנגר. התפקיד שלו זה לא לקטרג על עם ישראל, התפקיד שלו זה לחפר על עם ישראל. אבל השיטה היא אחרת. והשאלה היא, מה היה קורה אם היה רק תורת משה? היה רק תורת משה, ייתכן מאוד שאז התורה הייתה נשארת נחלתם של יחידי סגולה, לא הופכת להיות תורה של אומה שלמה. אבל אם הייתה רק תורת אהרון, היינו נמצאים בבעיה עוד יותר קשה, כי אז היינו מתחילים לפתח מערכת יחסים חולנית כלפי האלוהות. מערכת, כפי שאמרנו, בנויה אך ורק על החטא בלבד. ומכאן הסגנון הכהני כל כך של דת כמו הנצרות, שהיא כל כולה טקסית ומנסה לחכות את סדרי המקדש. ואיננה מאמינה שהמקדש לא נועד מלכתחילה על מנת לחפר על החטאים. לכן צריך גם משה וגם אהרון. המקדש של אהרון יש לו תפקיד חשוב, לחפר. אבל המקדש של משה, מה תפקידו? לקרב. להביא להשראת שכינה באומה. ולכן מה שמוגש על גבי המזבח הוא קורבן. קורבן לשון התקרבות. אין שום צורך בחטא כדי להקריב קורבן. אם חטאת, הקורבן יחפר. ואת זה מצאנו, כפי שציינתי כבר, באגדה של פסח. כן? אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה בהם, דיינו וכו'. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית המקדש, דיינו. אחר כך, על אחת כמה וכמה, טובה כפולה המכופלת למקום עלינו שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהם ונתן לנו את ממונה וכו', והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה לחפר על עבודנותינו. זאת אומרת שברשימה הראשונה, בית המקדש או בית הבחירה, איננו כולל את הצורך בכפרה. ברשימה השנייה הוא גם בא לחפר. זאת אומרת זאת מידה שנייה נוספת, לא עיקר עניינו של המקדש. אבל מכיוון שבמהלך הדורות הצטברו אצלנו כל כך הרבה חטאים, אז צורך כפרת החטאים הפך להיות דבר מרכזי בתודעה שלנו, ואז שכחנו לפעמים שיש תורת משה לפני תורת אהרון. עכשיו אומר לכם את האמת, במהלך הפרשיות אנחנו רואים ששתי התורות האלה, כן,
איזה סדר את דברי הרמב"ם שבית המקדש הוא כנגד עבודת הרמב"ם?
סדרי המקדש הם כנגד עבודה זרה. הבעיה. כלומר, הרמב״ם במורה נבוכים, מה שאתה מזכיר זה משהו אחר לגמרי. יש צורך בעבודת אלוה. בסדר. מה יהיה האופי של אותה עבודת אלוה? אומר הרמב״ם, זה לעומת זה, לעומת התרבות המקובלת. אז התורה צוותה לעשות קורבנות. עכשיו, לא אומר, הרמב״ם לא אמר לך מה הסיבה לעבודת האלוה. האם זה בשביל ההתקרבות או בשביל הכפרה? זה נושא אחר. נכון? כן. כלומר, הרמב"ם מדבר על האופי שזה קיבל, האופי הזה. כן. ואם לא, אז היה מקבל אופי אחר. אבל זה נושא לקלטת שכבר הוקלטה פה על הקורבנות. נושא אחר. כן. אפשר להשיג 054-935093, אפשר להשיג את הקלטת. כן. עכשיו, איפה היינו? כן. אנחנו רואים במהלך הפרשיות שהתורה מדגישה שאי אפשר ששתי התורות האלה תהיינה נפרדות זו מזו לחלוטין. כלומר בעצם פרשת כי תישא וחטא העגל, זה בא לבאר שכשמשה ואהרון אינם נמצאים ביחד יש משבר. משה למעלה בהר, אהרון למטה בהר, התוצאה חטא העגל. אז יש צורך אחר כך לחבר את שתי התורות, שהפרשיות לא תהיינה פרשה אחת למשה, פרשה אחת לאהרון. וזה כנראה הסוד של פרשיות ויקהל פקודה, שחוזרות על תרומה ותצווה, אבל בסגנון מעורב. פרשת ויקהל היא פרשה של משה, אבל עם מרכיבים כהניים. ואילו פרשת פקודה היא פרשה אהרונית עם מרכיבים משהיים. אם היה לפניכם חומש, הייתי מעריך בהבנת הפסוקים בזה. כן? אבל זה, רואים את זה. פרשת ויקהל כתוב ויקהל משה, לא ויקהל אהרון. אבל בסגנון ההוראות הוא קונה לעצמו את סגנונו של אהרון. שהרי בפרשת תרומה, כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לקחת תרומה מאת בני ישראל, אז באיזה לשון זה נאמר? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה יגרום להם להביא? מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. אנחנו סומכים על נדיבות הלב של בני ישראל, אין צורך לצוות, ברור שהם ירצו. יש יחס ספונטני אל האלות. פרשת אהרון זה ואתה תצווה את בני ישראל, בלי לצוות זה לא ילך. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. יש קצת הבדל. מה שמבקשים בפרשת תרומה זה דברים שישארו, זהב, כסף, נחושת. פעם אחת אדם תורם זהב, כל החיים שלו הוא רואה את הזהב הזה במקדש, הוא אומר אני תרמתי את זה. אבל שמן, השמן של היום זה לא השמן של מחר, צריך כל פעם לחדש את המלאי. אתם יודעים, מי שיש לו מוסדות שהוא מנהל, הוא יודע לקבל תרומה לבניין זה יותר קל מאשר בשביל השוטף. כן? כי ארוחת צהריים אי אפשר לשים על זה שלט. כן? אז, כן, ארוחת צהריים נתרמה, טוב, תודה, לפני כמה זמן, לפני 30 שנה מישהו תרם ארוחת צהריים, כן, אף אחד לא זוכר. כן, אז זה בעצם, לכן שמה כתוב ואתה תצווה, בגלל שיש חסרון כיס. בפרשת ויקהל, משה שינה את הסגנון. אמנם ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, אבל זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. הוא כבר משתמש בסגנון של אהרון. פרשת פקודי, מה זה פקודי בכלל? חשבון, צריך להגיש חשבון, לבדוק שכל הכסף שנתרם למקדש, שאף אחד לא גנב אפילו אגורה. זה אווירה של חשדנות, אפשרות של חטא. אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. זאת אומרת, תורת אהרון פה מתחשבת במשה, ביד איתמר בן אהרון הכהן. וכמו כן, גם אחר כך פרשיות הקורבנות אנחנו רואים שתי סוגי פרשיות, ויקרא וצו, ויקרא אל משה. כשזה ויקרא אל משה, אז הקורבנות הן קורבנות נדבה, כן? אדם כי יקריב מכם עולה לשם, כי יקריב מכם בעולת נדבה, הכתוב מדבר. הפרשה השנייה, פרשת צו, שם נאמר צו את אהרון ובניו לאמור. שם זה גם כן פרשה אהרונית, אבל שם יש גם כן מרכיבים משהיים, אבל כפי שאמרתי, אין לכם את הפסוקים מול העיניים, אז קשה להסביר את זה. עכשיו, יש בכל זאת בין תורת משה לתורת אהרון איזשהו משבר שחוזר על עצמו בפרשת שמיני. כלומר, בדיוק כפי שמצאנו את הקרע בין תורת משה לתורת אהרון בפרשת כי תשא, אותו קרע חוזר על עצמו בפרשת שמיני, אבל כבר לא בתוך העם, אלא בתוך הכהונה פנימה. כאן יש נקודה עדינה שצריכה בירור. בסוף פרשת צו, משה נותן הוראות לאהרון ובניו כיצד להתכונן לחנוכת המשכן. ושם הוא נותן להם כל מיני הדרכות, אחת מהן, ופתח אוהל מועד, תשבו שבעת ימים. כי כן ימלאו ימי מילואיכם. אתם צריכים לחכות שבעת ימים, אל תיכנסו למקדש, חכו שבעה ימים. ואז הם מחכים. אבל משה מוסיף, כי כן צוויתי. הקדוש ברוך הוא אמר לי, להגיד לכם, להישאר שבעה ימים. ואז הכתוב מוסיף פסוק תמוה. ויעש אהרון ובניו ככל אשר ציווה עליהם משה, כן עשו. שר כוח. שמה רש"י אומר, מגיד שפחם שלא ייתו ימין ושמאל. כלומר, יש איזה שבח גדול לאהרון ובניו שהם עשו מה שאמרו להם לעשות. זה באמת שבח גדול, היינו מצפים שהם לא יעשו. עכשיו יש פה דבר נוסף, סגנון הכתוב ויעש אהרון ובניו. לפי העברית היינו צריכים לומר ויעשו. ויעש זה בא לומר שאהרון עשה וגם בניו. זאת אומרת, אהרון עשה בלב שלם, בניו כבר לא כל כך. ויהי ביום השמיני, ואז נכנסים למשכן, ואז אהרון עושה מה שמשה אומר, נדב ואביהו כבר לא. יש איזה מרד של הכהונה נגד סמכותו של משה. אני אבין מה השורש של המרד הזה, ולמה שבעת ימים זה יחזיק מעמד וביום השמיני לא. וזה לא דבר פשוט, כי זה דבר קבוע בהיסטוריה. כי הרי מזה שמשה ציווה להישאר שבעת ימים פתח אוהל מועד, למדו הלכה לדורות. במסכת יומה נאמר במשנה הראשונה, שבעת ימים לפני יום הכיפורים מפרישים כהן גדול ללשכת פרידרין. כלומר, היו מכניסים את הכהן הגדול לתנאים מיוחדים, איזה הסגר בתוך המקדש, במשך שבעת ימים, כדי שיתכונן לעבודה, כדי שיתהר את עצמו, מפרישים אותו מאשתו וכו' וכו', הרבה דברים. והגמרא שואלת מאיפה למדו את זה? אומרת הגמרא, למדו את זה מהפסוק הזה בפרשת צו, ופתח אוהל מועד תשבו שבעת ימים ולא תמות. ושם יש ברייתא, אומרת כך, שבמשך שבעת ימים הפריש משה את אהרון ואת בניו, וכן לדורות. כן, ומשה חינך את אהרון ובניו בעבודה, וכן לדורות. מפרישים כהן גדול ללשכת פרהדרין, ומוסרים לו שני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה, ככה ביטוי בגמרא, מוסרים לו שני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה. מוסיפה הגמרא, להפוקה צדוקים, מתלמידיו של משה שהם לא יהיו צדוקים, ומחנכים אותו בסדר העבודה. ויש גם איזה דבר ידוע, מביאים את זה במוסף של יום הכיפורים, לפני שהכהן הגדול נכנס פנימה, משביעים אותו, משביעים אותו, אל תשנה מכל מה שאמרנו לך. כן? זאת אומרת, אל תחזור על הטעות של נדב ואביהו. כלומר, רואים שהפיתוי הזה שלא לשמוע למשה ביום השמיני, או לתלמידיו של משה ביום הכיפורים, הפיתוי הזה הוא לדורות. וזאת למה? אז כאן צריך להעמיק, מדוע משה דרש מהם, למה הקדוש ברוך הוא ציווה למשה לדרוש מהם לשבת שבעת ימים פתח אוהל מועד? שבעת ימים, אם אני זוכר טוב, זה שבעת ימי בראשית. כן, העולם נברא בשבעת ימים, לפי פשט הכתוב שם. שבעת ימים, כן, אומר משה לאהרון ובניו, אתם עכשיו עומדים להיכנס לשלב חדש של בריאת העולם. אז אתם צריכים לעבור בתוך הנפש שלכם שבעת ימים, כי אתם עומדים עוד מעט להיכנס ליום השמיני של הבריאה. ואז במשך שבעת ימים אומר משה, אני פה קובע. כן? ההלכה היא באמת, תורת משה ניתנה לעולם הזה. אבל בעולם הבא יש לנו כלל, מסכת יבמות, עתידין מצוות להיבטל. כביכול תורת משה זה טוב לעולם הזה, לא לעולם הבא. עולם הבא אין יותר מצוות, כביכול. אז אומרים בני אהרון, תשמע, עד עכשיו שמענו לך, כי אתה הבוס של העולם הזה. אבל כשנכנסים ליום השמיני, אנחנו עושים מה שאנחנו מבינים. זה הפיתוי שנדב אביו. כמו כן, גם הכהן הגדול, משביעין אותו. השורש של להשביע זה שבע. כבר אומרים לכהן, אתה אמנם נכנס ליום השמיני, אבל תישאר קשור אליהם ליום השביעי. זאת אומרת, אם באמת היינו נותנים לכהן הגדול לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא היה באמת עושה מה שהוא רוצה, אבל הוא לא היה חוזר אלינו. ואנחנו מעוניינים שהכהן ייכנס לבית קודשי הקודשים כדי לשאוב משם כוחות חיים שיחפרו על בני ישראל כשהוא יוצא משם. ובכן, מה נהדר כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש, לא כשהוא נכנס. כשהוא נכנס לא מעניין אותנו, כאן אנחנו רוצים שהוא יצא. כן, לא, כדי שיהיה אפשר לחפר על חטאים צריך להתחבר אל מדרגות חיים שלא מהעולם הזה, כי העולם הזה מביא חטא. מאיפה הכהן הגדול, מאיפה הכהנים בכלל שואבים כוח לחפר? בגלל שהם לא חיים כל כך בעולם הזה. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. יותר אבסולוטי, כן, נכון. משה לא משלים עם שפלות העולם הזה. כן? אהרון משלים, כי הוא שואב מכוחות חיים יותר גבוהים מהעולם הבא. כן. מה? כן. זאת אומרת, נדב ואביהו היו שייכים ליום השמיני, אתה צודק, ולכן לא חזרו. נשארו שם. בקרבתם לפני השם. מי אמר שנענשו? לא נענשו. נשארו שם. מה? זה מתואר כעונש? תראי לי מקום אחד שבו כתוב שזה העונש. בתורה לא כתוב. כתוב בקרבתם לפני השם. לא כתוב שמתו. ויותר מזה, משה אומר לאהרון, הוא אשר דיבר השם, בקרובה יקדש, על פני כל העם יקבל. סבור הייתי בי ובך יתקיים. ועכשיו רואה אני, אומר משה, שהם גדולים ממני וממך. ככה כותב רש"י. אבל אנחנו לא מעוניינים, לנו זה לא עוזר שיש אנשים שעולים אל היום השמיני. אנחנו מעוניינים שהם יחזרו אלינו כדי לחפר על עוונותינו. באמת אנחנו רואים שבסגנון החיים של הכהונה יש משהו שמשחרר מן השפלות של העולם הזה. הרי בעולם הזה יש לפחות שלושה דברים שהם בעייתיים. יש מוות, יש עבודה, ויש כישלונות. והכהנים לא יודעים מה זה מוות, לא מתאמים למתים. הם לא יודעים מה זה עבודה, מקבלים תרומות ומעשרות. הם לא יודעים מה זה כישלונות, לא מתחתנים עם גרושה. באמת, הגירושים זה כישלון מסוים. הם לא מכירים את זה. כלומר, בחיים שלהם הם חיים קצת מחוץ למציאות של העולם הזה. מה אתה אומר?
גם מתים בסופו של דבר, וגם הם עובדים כל החיים שלהם
בתאונה. כן, אנחנו מסתירים את זה. כלומר, זה שהם מתים בסופו של דבר, מסתירים את זה. כן? הם ביניהם, כן. כהן מתאמן לקרובם, אלא אם כן הוא כהן גדול, שגם זה אחרים שעשו. כן? חוץ זה כמה כבר עובדים במקדש? שבועיים בשנה.
כן, אבל העבודה שלהם תמיד הייתה להתאר
לפני
כל טובה שהם עושים,
לצאת,
להתאבש, להיכנס.
כן, בסדר. צריך קצת התאמנות, לא? אבל זה סגנון חיים שונה לגמרי, קצת מלאכותי, שמאפשר להם להתעלות מעל שפלות העולם הזה כדי להוציא ינחת, כדי לחפר. כן. עכשיו נשאלת השאלה, לפני שנשאלת השאלה, קודם כל להבין מה קרה שדווקא משפחת אהרון זכתה למעמד המיוחד הזה. בפרשת שמות שקראנו שבת שעברה נאמר, ויאמר הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידברו, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. חז"ל אומרים שבפסוק הזה הודיע הקדוש ברוך הוא למשה שאהרון יהיה כהן גדול. ככה נאמר ברש"י, שמה מביא שבזה הודיע הקדוש ברוך הוא למשה אהרון יהיה כהן גדול. בזכות מה אהרון נהיה כהן גדול? אפשר אולי להבין מדוע משה לא כהן גדול, אבל למה דווקא אהרון זוכר? אלא ששם אנחנו רואים דבר מיוחד, ורעך ושמח בליבו. אהרון היה מבוגר בשנים ממשה, והקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, צא לקראת משה המדברה, כי הוא הולך להיות מלך ישראל, והאח הגדול שמח בגדולת אחיו הקטן. וזה נגד הטבע. הטבע הוא שהבכור תובע לעצמו את הרשות, כפי שתמיד היה בכל הדורות מאז קין והבל. הבכור איננו מקבל את קיומו של האח הקטן, וכאן זה אח גדול שחפץ בגדולת אחיו הקטן, ואז הוא התעלה מעל הטבע של המציאות, ולכן עברה כהונה מן הבכורים אל אהרון, הבכור הראשון שהתנהג כאח שני. מי אמר ששמח? לא כתוב שמח. פה כתוב, ורעך ושמח בליבו, ובזכות זה נהיה כהן. נהיה כהן גדול. ומשהו מזה נשאר בתוך הכהונה עצמה. הכהונה, יש בה בחינה של מלכות בישראל. הרי כל הכהנים כולם הם צאצאי אהרון ואלישבע בת עמינדב. אלישבע בת עמינדב היא אחות נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב היה נשיא שבט יהודה, והוא אבי השושלת של מלכי ישראל, מלכי יהודה. זאת אומרת שכל הכהונה, כל הכהונה כולה היא מלכותית מצד האם, וזה האפשרות שמדי פעם יהיו מלכים מן הכהנים, כמו החשמונאים, שכאשר היה צורך להילחם על התורה שבעל פה, באו מלכי בית חשמונאי ונלחמו עליה. וזה משום שנאמר, שמה בני מוסר אביך, אומר הזוהר, מוסר אביך דא אורייתא, זאת אומרת תורה שבכתב, ואל תיטוש תורת אמך, זה תורה שבעל פה. כלומר, היכולת להיות מלך מטעם התורה שבעל פה, זה בא דרך הכהונה. כן. לא, נענשו החשמונאים כשנהיו צדוקים. כל זמן שהם שמרו על נאמנות לתורה שבעל פה, לא נענשו החשמונאים. רק כשנהיו צדוקים בימי ינאי המלך, אז נפלה מלכות בית חשמונאי. כן, זה הערה של רבי צדוק מלובלין בנושא הזה. עכשיו, פה צריך כלומר, יש איזה יסוד לתורת אהרון, אבל צריך לברר מה נשאר מזה. כי הרי לכאורה כשמשה ירד מן ההר, נפסקה ההלכה שלא כאהרון. כלומר, ההתנהגות הזאת שבה המחנך עושה את החטא יחד עם העם כדי להעלות אותם, הדרך הזאת אסורה, היא נפסלה להלכה. יש לנו כלל במסכת שבת, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבריך, לא עושים את זה. אז האם נשאר משהו מתורת אהרון בהלכה? התשובה היא שכן, נשאר דבר אחד, נשאר קצת יותר מזה, אבל נביא את הדוגמה הבולטת, הקלאסית. הוראת שעה של נביא. אליהו הנביא בהר הכרמל, זו הדוגמה הקלאסית, הקים מזבח לשם בזמן איסור במות. מי שזובח בבמה בזמן איסור במות חייב קראת. אליהו הנביא, בלי להתבלבל, בונה בהר הכרמל מזבח. הוא מקריב עליו לשם, וזה לא רק שהקדוש ברוך הוא מסכים, אלא הוא אפילו מוריד אש מן השמיים. וכל העם אומר, השם הוא האלוהים. מי יתיר לאליהו לעשות כן? הוראת שעה של נביא, כן? ובדברך עשית לי את כל הדברים האלה. זאת אומרת שהיה מותר לאליהו לעשות את זה כדי להכחיש את נביאי הבעל. אז בדרך קבע זה אסור, בדרך מזדמנת זה מותר. זה ההערה של תורת אהרון בתוך תורת משה. גם משה רבנו, הוא אומר, נביא יקים לך השם כמוני ואליו תשמעו. אליו תשמעו, אפילו לעבור על דברי תורה לשם. אבל כל זה יפה וטוב בזמן שיש נביאים. מה עושים כשאין נביאים? אז כאן צריך להפנות את השאלה לנביא האחרון. הנביא האחרון היה מלאכי. מלאכי, בפרק האחרון של ספר מלאכי, כלומר בפסוקי הנבואה האחרונים שנאמרו בהיסטוריה, נתן את ההוראות האחרונות של הנביאים לקראת התקופה שבה תיפסק הנבואה. זמנית אמנם, אבל תקופה יחסית ארוכה, כי הרי אנחנו עדיין בתקופה הזאת. אין לנו נביאים לצערי. אומר מלאכי, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. כלומר, אתם תעשו מה שמשה אמר, לא מה שאהרון אמר. זכרו תורת משה ולא תורת אהרון. טוב, בסדר, אנחנו מוכנים לשמוע לתורת משה ולא לתורת אהרון, אבל יש בעיה. תורת אהרון היא ממלאת פונקציה חשובה, הפונקציה של קירוב הרחוקים. אז אם אנחנו נזכור רק את תורת משה, מי יקרב את הרחוקים? אומר הנביא מלאכי, אל תדאגו. עוד פסוק הוא מוסיף, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, פן אבו והיקיתי את הארץ חרם. כלומר, מה שאומר הנביא מלאכי, הנבואה תתחדש עוד לפני שיבוא החשבונות של מידת הדין. ואז כשהנבואה תתחדש, התפקיד שלה יהיה להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, ואז לא הכה את הארץ חרם. מעניין, הרב קוק שהשתדל כל ימיו להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, כותב בספר קורות, הנני רואה את אור אליהו עולה. חמה. אני זוכר כשלמדנו את הפסקה הזאת אצל רבנו הרב צבי יהודה קוק, כשהוא קרא הנני רואה, הוא הצביע על עצמו ואמר אני רואה. יפה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מקיים את דברו, שולח לנו את מי שמשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם לפני שיבואו החשבונות של מידת הדין, ואז אין בעיה. ואז בינתיים תוכלו לזכור תורת משה, והקדוש ברוך הוא זה שידאג להביא את אליהו הנביא. מעניין, גם בהגדה של פסח אנחנו אומרים את זה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. מה הצד המשותף של כל ארבעה בנים שהתורה דיברה עליהם? כולם הגיעו לליל הסדר. החכם הגיע, הרשע הגיע, אתם הגיע, שאני לא יודע לשאול הגיע, כולם נמצאים. הדבר הזה מדאיג אותנו, כי אם התורה דיברה על ארבעה בנים, מה עם הבן החמישי, זה שלא הגיע לליל הסדר? מי יטפל בו? התורה לא אמרה לנו מה להגיד לו. אז יש בליל הסדר ארבע כוסות כנגד ארבעה בנים, אבל יש גם כוס חמישית כנגד אליהו הנביא. ובאמת כשיש מנהג שמוזגים את הכוס של אליהו הנביא בקריאת ההלל, ואז פותחים את הדלת, נכון? ואומרים ברוך הבא. למי? לאליהו הנביא שבא עם הבן החמישי. אומר, זה שלכם במקרה? מצאתי אותו ברחוב. זה התפקיד של תורת אהרון. עכשיו, שמה נאמר, בסדר, אז עד שלא מתחדשת הנבואה אין תורת אהרון. לא נכון. הלל אומר, הלל חי בזמן שאין נביא. הווה מתלמידיו של אהרון. אבל איזה עניין? לא לעניין עבירה על דברי תורה כדי לקרב, אלא משהו מתורת אהרון נשאר בתורת המידות. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורת משה. ומקרבן לתורה. איזו תורה? תורת משה ולא תורת אהרון. אז הווה מתלמידיו של אהרון לעניין זה. כמובן, שימושים מסוכנים בתורת אהרון יכולים להיעשות במהלך ההיסטוריה. למשל, היה זה אדם אחד שעשה שימוש מאוד מסוכן בתורת אהרון, ירובעם בן נבט, מלך ישראל. הוא קיבל ציווי בנבואה מאחיה השילוני. אחיה השילוני זה לא סתם אדם, היה גדול הנביאים בדורו. והוא, אחיה השילוני, אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לך לחלק את ממלכת ישראל לשניים. ממלכת יהודה תישאר עם בנו של שלמה, ואתה תיקח את ממלכת ישראל הצפונית. אמר לעצמו ירובעם, טוב, בסדר, אז מה עושים? אם צריך לחלק, אז צריך לגרום גם לריכוז הפולחן מחוץ לירושלים. כן? הוא הבין ככה את הנבואה. אם באמת הקדוש ברוך הוא רוצה לחלק את הממלכה, אז צריך ללכת עד הסוף. עשה שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, אמר לעם, אל תלכו יותר לירושלים, יש לכם פה מספיק, יש לכם עבודה מספקת, בדן ובית אל. מעניין, האם זה, מה הייתה הסברה שלו? הגמרא אומרת שירובעם היה דורש, היה תלמיד חכם גדול, והיה דורש 103 טעמים בתורת כהנים. תורת כהנים זה ספר ויקרא. והוא היה דורש 103 טעמים. הוא היה מאוד, מאוד מפולפל. מה זה? מה התכוונו 103 טעמים? 103 זה גימטריה של עגל. והוא היה לומד מתורת הכהנים, מהכהונה, מתורתו של אהרון, שצריך לעשות את העגל הזה. כי הוא אמר לעצמו ככה, מדוע משה פוסל את העגל? כי משה פה. משה אומר, כשאני פה, אין מקום לעגלים של אהרון. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא מפריד את הממלכה לשניים, אז הוא מחזיר את ירושלים לתלמידי משה, אז ממלכת הצפון תהיה של תלמידי אהרון. אתם רואים את עומק הסברה של ירובעם בן נבט. לכן אומרת הגמרא שאין לי ירובעם בן נבט חלק לעולם הבא, כי כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כי הוא השתמש בסברה עמוקה, השתמש בסברתו של סברה שמקורה בתורת אהרון, כדי לעשות הפך רצון השם. אבל אף על פי שיש סכנות בתורת אהרון, עלינו ללמוד ממנה לפחות את אותה מידה של הלל הזקן, של אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ולבנות הרבה קרוונים, כי מקרוון לתורה.